בפעם הקודמת סיימנו את צדיק, נכון? טוב, ערב טוב. נפעיל את זה.
Recording in progress.
כן. ערב טוב, אנחנו בסימן צדיק א'. פרק ג' סימן צדיק א'. אומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצתה נשמתן של ישראל. שנאמר נפשי יצא בדברו. אז המשך הדרשות של רבי יהושע בן לוי על פסוקי שיר השירים המתארים את מתן תורה. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצא נשמתן של ישראל שנאמר נפשי יצא בדברו. ומאחר שמדיבור ראשון יצאה נשמתן, דיבור שני אך קיבלו תשובה, הוריד טל שעתיד לחיות בו מתים בחיה אותם, שנאמר גשם נדבות תניף אלוקים נחלתך ונלאה אתה כוננת. גשם נדבות, אומר רש"י, גבי מתן תורה כתיב בספר תהילים. טוב. אומר הרב, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצאה נשמתן של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו, וכי מאחר שמדיבור ראשון יצאה נשמתן, דיבור שני האח קיבלו, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם, שנאמר גשם נדבות תניף אלוקים נחלתך ונלאה, אתה כוננת. סעיף החיים, שהוא מחיה את העולם המוגבל עם מצריו וגבוליו הלחוצים בגלות האור של החיים הבלתי גבולי שהוא מקורו, שממנו יונק הסעיף המצומצם הזה את לשעת חייו, לפי הערך של תוקף ההתגלות אשר לאור השומשי, הסעיף מתכנס הוא אל תוכו, מתבטל אליו, ואורו מתעמם ומתכהה כנראה לפני אבוקה. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא הזיל את אור החיים העליונים, החיים השורשיים שממעל לכל גבול ומיצר, תכלה בקצב, פסיק, אני חושב, ומתוקף אורו, כהור, המאורות הקטנים המוגבלים המחיים את הגביעות במצבם המצומצם, ויצאה נשמתן של ישראל. מתגבור את החיים אשר לזיו הדיבור בעצמיות יסודו, נשאבו החיים הענפיים בתוך הנהרה הגדולה של אור החיים העליונים הבלתי מיצריים. אמנם באין חיים מוגבלים ואין היסוד החי אשר לדיבור האלוהי העומד לאחז בתכונת החיים הסעיפים יכול להתגלות, וכי מאחר שבדיבור ראשון יצא נשמתן, דיבור שני אך קיבלו, אמנם היסוד העתיד של אור החיים השלמים שהם עתידים להיות מופעים בעולם לעת אשר יגלה אור החיים המלאים השולל את המוות בעוצמת חילו, הטל העליון היורד מאת השם אשר לא יקווה לאיש ולא יחל לבני אדם, רק ממנו יוכל כוח עליון להיות מורק גם בחוגי החיים המוגבלים לכשירם אל עליונות צביונם. והטל שהקדוש ברוך הוא עתיד לחיות בו את המתים, רק הוא בהתקדמו לבוא בעיתו, בעת אשר אפסו החיים השפלים בכל עצמונם, הוא סיגל את החיים של האומה לאותו הגודל העתיד, גם בעת אשר עדן לא בא, ואותו החתל החיה אותם. אם לא באותו הזוהר הרוחני במילואו, באותה הצילות החלוטה של העתיד, יוכל עולם מוגשם לקבל את אור חייו במקום התל הפניני. גשם נדבות ירד, הונפו בכוח אלוהי, ממעל לכל אותה השפלה שהתחתיתיות הגולמית היא גורמתן, והנחלה הנהלאה לא בשום כוח אדם נתאבתה, כי מיד השם היא כוננה לבנות אותה בניין אשר הודו והדרו יראה רק במלוא התיקון של כל עולמים, אתה כוננת. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו, וכי מאחר שדיבור ראשון יצאה נשמתן, דיבור שני אך קיבלו, אלא הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד לחיות בו מתים והחיה אותם, שנאמר גשם נדבות תניף אלוהים נחלתך ונלאה, אתה כוננת. סעיף החיים שהוא מחיה את העולם המוגבל עם יצריו וגבוליו הלחוצים בגלות האור של החיים הבלתי גבולי שהוא מקורו, שממנו יונק הסעיף המצומצם הזה את לשעת חייו, לפי הערך של תוקף ההתגלות אשר לאור השורשי, הסעיף מתכנס הוא אל תוכו, מתבטל אליו, ואורו מתעמם ומתכהה כנראה לפני אבוקה. זה כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, הזיל את אור החיים העליוניים, החיים השורשיים, שממעל לכל גבול ומיצר תכלה בקצב, ומתוקף אורו קהו המאורות הקטנים המגולים המחיים את הגביעות במצבם המצובתם, ויצא נשמתן של ישראל. אז כן, זה כמו, כמו נר לפני אבוקה, כמו זרמון קטן שזורמים לידו שטף מים כבירים שוטפים, שהוא נשטף אל הזרם. גם החיים הפרטיים שמופיעים בגביית האדם, כאשר מתגברת ההערה האלוקית, שהן מקור החיים הכללי, שכל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא, דבריו, החיים וקיימים, נאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמים, הופיע הדיבור הזה, הוא פשוט שאב אליו את החיים הסעיפיים, את החיים הנשמתיים, שבגביעות של ישראל, בפרחה נשמתה. סעיף החיים, הסתעפות החיים, שהוא מחיה את העולם המוגבל עם יצריו וגבוליו הלחוצים. כיוון שהחיים מופיעים פה בעלי אדמות, אז זה כמו נהר אדיר שמתפצל להמון זרמונים קטנים שמתגלמים בצבעים מאוד מצומצמים, שאני מנסה להמשיל בזה את הגופות שלנו, שהם בבחינת הצבעים המצומצמים, שהזרם האדיר הולך ומתפצל אל הפרטים, מסתעפים החיים, וצינורות חיים, שפעות חיים של רגש, רצון, חיים, מחשבה, הולכים ומופיעים כנשמות הפרטיות. זה נקרא סעיף חיים, שהוא מחיה את העולם המוגבל. העולם מוגבל, כל העולם מוגבל, יש לו איזה נשמת חיים מצומצמת על פי גבולותיו שמחיה אותו, ובתוך העולם מוגבל, כל היצורים החיים וכל הבריאות כולם, ואתה מחיה את כולם, יש התפצלויות עוד אל מיצריו וגבוליו הלחוצים. כל אלה סעיפי החיים שהחיות הפנימית האלוקית מחיה את כולם. אבל בגלות האור של החיים, לא רק החיים אלא האור של החיים, חיי החיים, נשמת החיים, הדיבור האלוהי הוא אור החיים, החיים הבלתי גבולי, שהוא מקורו של הסעיף, שממנו הסעיף יונק, שממנו יונק הסעיף המצומצם את לשעת חייו, אבל בהגלות האור של החיים, האור של החיים זה הדיבור האלוהי. הדיבור האלוהי זה האור. תגידו, דיבור אלוהי זה קול. כן, אז שם רואים את הקולות, והקולות הם אורות, והאורות נשמעים, וקיצור. אז פה, בהגלות האור של החיים, שזה הדיבור האלוהי, לפי תוקף ההתגלות אשר לאור השורשי, וכמו שראינו בפסקה הקודמת, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלה העולם כולו בסמים, וכמו שהרב הסביר, וכמו שראינו בשבוע שעבר, שזרם חיים אדיר שמסוגל להחיות את כל הציוויליזציות, את כל התרבויות האנושיות לכל אורך הדורות, בתוכן המוסרי, הערכי, השכלי, שגלום בכל דיבור ודיבור של דבר השם בעשרת הדיברות. יש בו עוצמת חיות, עוצמת אור אדירים. לפי הערך של תוקף ההתגלות אשר לאור השורשי של החיים, אז הסעיף, הנשמה המצטמצמת בתוך התוואי המצומצם, של העולם המוגבל מיצריו וגבוליו הלחוצים, מתכנס אל תוכו, נשאב אל תוכו של האור השורשי, מתבטל אליו, אורו מתעמעם, הוא מתקהל כנר לפני האבוקה, שפשוט קופץ האור מן הנר, וזה פשוט מכבה את הנר. וזה מה שהיה שם. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא הזיל את אור החיים העליונים. מה זה אור החיים העליונים? הנה, החיים השורשיים, לא החיים הביולוגיים, אלא החיים הנצריים שמתגלים בעם ישראל, שהם הרבה יותר עוצמתיים מהחיים הביולוגיים, הרבה יותר כוללים מהם. הרבה יותר נצרים הם. החיים השורשיים שמעל לכל גבול ומיצר, שזה הדיבור האלוהי, שהולך ומתגלם בחיינו ואורך ימינו, ודברי התורה, שהוא מעל לכל גבול ומיצר תכלה וקצת. ומתוקף אורו של אור החיים, כהו המאורות הקטנים, המוגלים, המחיים את הגביעות, במצבם המצומצם, ופרחה נשמתם, יצאה נשמתם של ישראל. ממה יצאה נשמתם של ישראל? מתגבור את החיים אשר לזיו הדיבור האלוהי בעצמיות יסודו. נשאבו החיים הענפיים בתוך, אל תוך הנהרה הגדולה של אור החיים העליונים הבלתי מצרים. נהר החיים האדיר האלוהי שבכל דיבור ודיבור שאב אליו את הזרמונים הקטנים שמהווים את הנשמות הפרטיות של ישראל. עד כאן מסביר לנו מה זה מכל דיבור שצא מפי הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתם, יצא נשמתם. עכשיו עומד להסביר לנו את השאלה, אם כן, אז מאחר שמדיבור ראשון צד נשמתם, שנאמר נפשי יצאה בדברו, אז למי יש לדבר את הדיבור השני? עכשיו הוא מסביר לנו את השלב הזה של הגמרא. אומנם באין חיים מוגבלים, אין חיים מוגלים, כי הופיעו החיים הנצריים של הדיבור האלוהי, של דבר השם של התורה. אז אין חיים מוגבלים, אז אין את היסוד החי אשר לדיבור האלוהי עומד לאחד, בתכונת החיים הסעיפים יכול להתגלות. אבל כל מטרת הדיבור האלוקי, שהוא מתגלה פה במציאות, זה אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני, לתת לעמך ישראל תורה ומצוות. אז אמור להיות פה... אמור להיות פה כלי קיבול, ואם הקיבול, אם הכלי הוא נשאב לתוך האור, אז אין כלי, אז מוכחשת כל המטרה של מתן תורה, אז בסוף אז אין למי לתת. מרוב נתינה, אז אין למי לתת. הלא, באין החיים מוגבלים, כל הרעיון של התורה שהיא יורדת אל החיים המוגבלים. אבל אם אין, אז אין את היסוד החי אשר לדיבור האלוהי עומד לאחז בתכונת החיים הסעיפיים. כל העניין של הדיבור שהוא מתאחז בחיים הסעיפיים ומחיה אותם. אבל פה אם הוא מרוב חיים אז הוא עשה אותם חיי עולם הבא. אז מה יהיה? וכי מאחר שבדיבור ראשון יצא נשמתם, דיבור שני, האח קיבלו תשובה. עכשיו עומד להסביר לנו, הזיל להם טל תחיית המתים. והזיל עליהם, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו את המתים והחיה אותם. כלומר, איך אומרים את זה בשפה מודרנית, אמנם מהיסוד העתיד של אור החיים השלמים, שהם עתידים להיות מופעים בעולם לעת אשר יגלה אור החיים המלאים, השולל את המוות בעוצמת חילו. הטל העליון היורד מעת השם אשר לא יקווה לאיש ולא יחל לבני אדם. רק ממנו יוכל כוח עליון להיות מורק גם בחוגי החיים המוגבלים להכשירם אל עליוניות צביונם. והטל שהקדוש ברוך הוא עתיד לחיות בו את המתים, רק הוא בהתקדמו לבוא בעיתו, בעת אשר אפסו החיים השפלים בכל עצבונם, הוא סיגל את החיים של האומה לאותו הגודל העתיד, גם בעת אשר עדן לא בא. באותו הטל החיה אותם. בואו נעשה נקודה בזה. אמנם, מהיסוד העתיד של אור החיים השלמים, שהם עתידים להיות מופעים בעולם לעת אשר יתגלה אור החיים המלאים השולל את המוות בעוצמת חילו, הטל העליון היורד מעת השם, רק ממנו יוכל לבוא כוח עליון להיות מורק גם בחוגי החיים המוגבלים להכשירם אל עליונות צביונם. אם אני מבין נכון, מה זה תחיית המתים? שפה אנחנו עוסקים בטל של תחיית המתים. המצב של תחיית המתים זה מצב כזה שאת אותו דיסוננס שנמצא בין מרקם החיים האקטואליים שלנו, כפי שאנחנו כיום במערכות הנפשיות, פיזיות ונפשיות שקשורות למערג הפיזי שלנו כיום, ישנם מגבלות, ישנם מגרעות, ישנם חסרונות, תומעות נפש הכרוכה בגוף הנוכחי, שאינם יכולות לשקף את אותו תוהר אידיאלי של החיים כמו שיהיה לעתיד לבוא. בעומק העניין זו סיבת המוות, כי ביום החולך ממנו מותמות, כלומר הזדהות עם מארג נפשי מוסרי נחות מהגובה העליון של התנהלות החיים באור עץ החיים. כשהחיים אינם מתנהלים בתביעת המוסר הגבוהה, האדירה, תביעת אמת, המוסרית, המוחלטת, שהיא, שמקוד שלה זה עץ החיים. כי החיים הם מתאחדים במסגם, בטבעם, בתכונתם, עם הדעת תוברה, עם מארג מוסרי נמוך יותר. ולא שעכשיו אני נכנס להסביר את זה, אלא רק בואו נתפוס את זה כנוסחה קודם כל. הירידה המוסרית של האדם מהגובה האידיאלי שבו אמור היה להיות, היא זאת שמנחילה לו את המוות. כי המוות לא בא כנקמה, בטח לא נקמה אנושית, אלא המוות בקונסטלציה שנוצרה בא כתרופה. כי על ידי המוות נפרדת הנשמה מנטיות הנפש החושניות, הגופניות, הפרטיות, והיא יכולה להתכנס לתוך עצמה בתהרתה ובתהליכים אלוקיים לשקם את המגרעות שהיו לה, או להתעדן על המעלות שרכשה לה פה על יד המות, כשהמגמה הפנימית היא שהתואר הנשמתי סוף דבר ישוב לסיבוב נוסף פה במציאות, ויתרקם בריקום הסעיפי, ישתמש במטבע הלשונית של הרב, יסתעף עוד אחרי שהוא יצרר בצרור החיים הכללי, ויסתעף שוב בצורה סעיפית, אבל הפעם ההתגלמות הקונקרטית היא תהיה בגוף כזה, מארג גופני, נפשי, רוחני כזה, שלא עומד בדיסוננס עם התביעה הנשמתית התאורה על פי הגובה העליון שלה. זה סוד התרופה של המוות, שעניינו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. איך שלא נבין את הממית ומחיה הזה, עוד שעצם הירידה של הנשמה לגוף זה כעין מוות נורא, או שמה שאנחנו קוראים מוות, פריחת הנשמה מן הגוף. ומכל מקום, פריחת הנשמה מן הגוף, אנחנו חשים את זה פה, כיוון שאנחנו שבויים בקונספט החושני, הגופני, עם מגרעותיו ותומעותיו, עד שאנחנו עמומים כל כך, וחושבים שזהו, נגמרו החיים. מה שבעומק העניין, ההפך, למראה עיניים, אכן היה אדם והיו, אין. אבל באמת הפנימית לא אירע משהו הרבה יותר דרמטי מאשר מאורעות שכבר עברנו ואנחנו מכירים אותם בעבר. למשל, גלגול הנשמה ממצב, איך נקרא לו? לא יודע את המילה, נשתמש, אבסטרקטי, אל מצב היותה ברחם אם. ושם היא מרקמת חיים. ואחר כך עוד מתגלגלת הנשמה הזאת, ויוצאת לאוויר העולם בגוף שאינו ברחם, אלא בגוף בן אדם. ומסתובב פה עלי אדמות פה, 70, 80, עד 120, בתקווה. והמעברים מפאזה לפאזה הם מאוד דרמטיים. והמעבר מהנשמה בגוף לשלב הבא, לא יותר דרמטי מהשלבים הקודמים. זה לא כל כך שונה מאשר לידה או הריון. מצבי צבירה שונים לנשמת החיים. אלא מה? כמו שהילוד, אז הוא טיפשון קטן, יורד פה לעולם, מתחיל לבכות. למה אתה בוכה? כי לא טוב לו, הוא היה טוב, הוא הפסיד, הוא לא, הוא לא מוצא פה. אנחנו דווקא חושבים, אין לך מה לבכות, זה דווקא טוב פה. כל כך טוב, משכנים אותו שטוב פה, שבסוף פנטזיה אומרים לו, שמע, הגיע הסוף, אז הוא מתחיל לבכות. אז, וכנראה הוא לא... זה לא בחייה הרבה יותר פקחית מאשר הבחייה הראשונה. בשני המקרים זה חוסר הבנת המציאות. זה חוסר אוריינטציה במציאות. אבל המציאות של המוות היא באמת חיים. ממית הוא מחיה בעולם הבא. בעולם הזה זה נראה לנו כמוות, אבל בעולם הבא זה באמת חיים. הוא מצמיח ישועה. ישועה כללית, אולי נשאר לכל נשמה, שהיא עד רבה, היא משתחררת פה ממאסר הגוף, ושבה אל בית אביה כינוריה. ומכל מקום, האידיאל האלוקי של הנשמה שתרד לגוף, היא בצורה כזאת שתוכל לגלם את המאוויים הנצריים, האלוקיים, הטהורים, גם במארג הגופני, בלא דיסוננס. המצב הזה, זה נקרא תחיית המתים. זאת אומרת, כיום, המארג הנוכחי של החיים כיום, הוא ההסתעפות בלשון הרב, סעיף החיים, שבעולם המוגבל במצריו וגבוליו הלחוצים, הוא לא מתאים. האור של הדיבור האלוקי, כיוון שהוא מופיע, זה פשוט עומד המחנק של אופי החיים הזה, הוא כל כך גדול, עד שהוא פשוט בטל. הוא מלח, החיים בטלים. החיים, כפי שאנחנו מכירים אותם, ברמה הביולוגית שלהם, בטלים. אבל האידיאל ש... איך נגיד, בלשון המקובלים, הכלי יכיל את האור, שהמציאות, המציאות הגופנית, היא תצליח לגלם את האידיאל, את הנשמה, על אף שהדברים מצטמצמים, אבל הצמצום לא מגיע עד כדי דיסוננס כזה, שלא יכול להכיל את התוהר האידיאלי של החיים המקוריים. המצב הזה, זה החיות עתידנית, זה בעברית עתיקה נקרא טל תחיית המתים. אמנם, היסוד העתיד של אור החיים השלמים, שהם עתידים להיות מופעים בעולם לעת אשר גלה אור החיים המלאים, השולל את המוות בעוצמת חילו, זה המצא, האור של החיים, היסוד, יש פה הגדרה של המושג הטל, טל העליון. הטל העליון, אני רואה את השם, הטל העליון, טל של תחיית המתים, הגדרתו, זה היסוד העתיד של אור החיים השלמים, שעתידים להיות מופעים בעולם לעת אשר גלה אור החיים המלאים, השולל את המוות בעוצמת חילו. זה נקרא טל העליון, היורד מאת השם, אשר לא יקווה לאיש ולא יאחל לבני אדם, נעזוב שנייה את הפסוק הזה, רק ממנו יוכל כוח עליון מהטל הזה מהאידיאל הזה, מהיסוד העתיד של אורח חיים השלמים, יוכל לבוא כוח עליון, להיות מורק גם בחוגי החיים המוגבלים, להכשירם אל הללות צביונם. כי תל החיים העתידני, אורח חיים עתידני, יש בכוחו לרקם את החיים הגופניים בצורה כזאת שכן יכילו את האור האידיאלי של הנשמה הנצחית. והתל שהקדוש ברוך הוא עתיד לחיות בו את המתים, רק הוא בהתקדמו לבוא בעיתו. אני חושב שהיה עדיף שלא היה כתוב בהקדימו לבוא בעיתו, כי הוא הייתה חוויה תחיית, החוויה של אור החיים עתידניים שם בהר סיני. כי הדיבור האלוהי, כל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, באמת זה הייתה חשיפת אור החיים, אור החיים הכללי שכל סעיפי החיים מסתפים ממנו, אבל באור החיים הכללי הוא עניין אחד עם תל תחיית המתים העתידני. יש ביטוי תל תחיית המתים, יש ביטוי כל המשתמש באור תורה, תל תורה מחייהו. יש, התורה היא תל, והתורה היא משהו מהתל של תחיית המתים. יש בגמרא סיפור חביב על אנטונינוס קיסר, ידידו האישי של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שלעתיד לבוא הוא יתגלה כאורו של כל הגרים, הגר הכי גדול מכולם, כי הוא התגייר. הוא היה קיסר, ויש כאלה שמזהים אותו עם מרקוס אורליוס. על כל פנים, הגמרא אומרת שהוא חי חיים כפולים. כי באמת מרוב חיבתו לרבנו הקדוש, הוא הקים לו פה עיר בצפון ליד ציפורי, שקראו לה רומי. כי גם פה בארץ היה עיר ששמה רומי, והקיסר הגדול היה מבלה פה, והיה לו גם מנהרה תת סודית, שהובילה מביתו, מארמונו, אל ארמונו של רבי בציפורי. ושם הוא היה עובר כל יום, ולומד תורה אצל רבנו הקדוש, עד כאן סיפור סודי שטוענת אותו הגמרא. גם יודעת לספר שהוא מאוד חשש שלא יתגלה, שהפרשייה לא תתגלה, זה בדיוק מה שהרומאים צריכים לשמוע, שהקיסר שלהם יתגייר, עוד לומד אצל היהודי. הוא הבין שזה לא למערכת העיכול שלהם, אז הוא הסתיר את זה מהם, והוא גם שמר ששם סך הכל מסתובב פה הקיסר, מסתובב פה חופשי, הוא נגיד, מסתובב שם במנהרה, שהלכה כנראה כמה קילומטרים, אני לא יודע, ומופיע בבית של היהודי הזה, קצת מסוכן, יגלו את פתח מנהרה, שם שומר בכניסה, שם שומר ביציאה. חייל רומאי בכניסה, חייל רומאי ביציאה. נו, אבל יש בעיה, הם רואים שהקיסר, יש שני רומאים כל יום, הם יודעים שהוא עובר. אז לקיסר רומאי זה לא בעיה. גמר אחד תפקידו הרג אותו, גמר שני תפקידו הרג אותו, עבר על ידם, הורג, כל יום עובר, הורג שניים, ממשיכים על. טוב, כל פנים זה היה בסדר. אלא מאי, שיום אחד קרה מאורע לא נעים, עולה לבית האנטונינוס קיסר, עולה באמצע הסלון של רבנו הקדוש, לא מאמין מה שהוא רואה. עם רבנו הקדוש, מי יושב שם? רמי בר חמה. רמי בר חמה, זה לא לפי התכנוני? מה הטיפוס הזה עושה פה? אז הוא אמר לו הקיסר, יש בבקשה, קרא לי בבקשה את ה... שם בכניסה של המנהרה, קרא את החייל שלי שיכנס. הלך רמי בר חמה ומוצא את החייל הרוג. אז הוא מיד הבין את העניין שהקיסר יגיד, למה הרגת לי אותו? ואז הוא יחסל אותו. אז החייה אותו והכניס אדם. אז אמר אנטונינוס קיסר, כן, אני יודע, זוטרא דאית בחור מחיי מתים. בסדר, אני יודע. אבל עד כאן, דיר בלק, פעם הבאה שלא תהיה פה. עד כאן סוף הסיפור. לענייננו, רמי בר חמא זה מה שנקרא התנא הכי קטן. אחד לא חשוב מכל התנאי. אבל בסדר, צריך לחיות מתים, זה סיפור גדול. אז החייה את המתים. הקטן שבכם יכול להחיות מתים. כי התורה היא תל תחיית המתים. בשביל זה סיפרתי לכם את הסיפור החביב. מהגמרא בעבודה זרה. על כל פנים, העניין של התורה זה הופעת אור חיים כזה אידיאלי מסוג החיים של עתיד לבוא. ועל כן, מסוגל, אתם מבינים, זה מעין מה שאנחנו מכירים, מאז שהגננות סיפרו לנו את הסיפור נכון, שכל בעלי מומים נתרפאו שם במתן תורה, בכל דיבור ודיבור שאני רוצה, נתרפאו במתן תורה, משה רבנו היה, אולי היה כבד פה, כבד לשון, ולא ראינו אותו כל כך כבד פה וכבד לשון, דווקא מצליח, בצורה מרשימה, אבל זה, כל בעלי מומים נתרפאו שם במתן תורה. בעלי מומים, כי באמת יש בכוח מתן תורה, חיית מתים. התיקון המוחלט של כל המארגים הגופניים. לא רק הנשמתיים, רוחניים, נפשיים, אלא גם גופניים. אז מהאור הזה הופיע מין כוח כזה, שעל אף שהם דחו, הגופות שלהם קרסו, אבל שבו והתחיו, כי הדיבור האלוקי יש בו בכדי לחיות את המתים. בטל שהקדוש ברוך הוא עתיד לחיות בו את המתים, רק הוא בהקדימו לבוא, בהתקדמו לבוא. אני חושב שהרב מתכוון למה שאנחנו מתכוונים בביטוי בהקדימו לבוא, בעיתו, באיזה עיתו? בעת הזאת, בעת שהם נתן תורה. בעת אשר אפסו החיים השפלים בכל עיצבונם, אדרבה, התגלה מתן תורה, אז מול האור של מתן תורה, אז קרסו אמיתי החיים העצובים. החיים העצובים זה החיים שיש בהם ניגוד להערה הנשמתית, שזה יסוד העצב. כאשר יש מעצור לזרימה הנשמתית, זה נקרא עצב. ולא הצבו אביו מימיו למור מדוע ככה עשית. לא הצבו אביו מימיו, לא הצרו אביו מימיו. בשמחה זה אין עצב אימה, אין מעצור. הזרימה נשמתית בלא מעצור זה זה מה שיוצר את תחושת השמחה. על כן לישרי לב שמחה. וכאשר אדרבה מתגברת התביעה הנשמתית, ואז לעומתה, אז החיים העצבוניים, החיים הדיסוננסיים עם המציאות הנשמתית, הם מורגשים במלוא הסתירה שבהם, ועל כן פרחה נשמתם. אבל הנה, יש בכוח הטל, כלומר אור החיים, היסוד של העתיד, של אור החיים השלמים, שמתעידים להיות מופעים בעולם, על עת אשר רגלי אור חיים עליים, שולל את המוות בעצמות, בעוצמת חילו, בא כוח עליון שמסוגל להיות מורק אפילו בחוגי החיים המוגבלים לתקן את המומים, להכשירם אל עליונות צביונם. והטל, שהקדוש ברוך הוא עתיד לחיות בו את המתים, רק הוא בהקדימו לבוא בעיתו, בעת אשר אפסו החיים השפלים בכל עצמונם. הטל הזה, אור החיים העתידני הזה, סיגל את החיים של האומה לאותו גודל העתיד, גם בעת אשר עדיין, כלומר, עדן בשפה קצת שירית, בעת אשר עדן לא בא, עדיין לא בא העתיד, אבל אור החיים העתיד כבר בא במתן תורה, ואותו אתה לחיה אותם. מה זה, בסדר, בזאת אני חושב, הסברתי את כל מה שכתוב פה, אבל דילגנו על אשר לא יקווה לאיש ולא יחל לבני אדם. זה הפסוק שם במיכה. ותה שראית יעקב בגויים בקרב הימים הרבים, כטל מאת השם, קרביבים מלאי דשא, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. משם זה לקוח. אני מבין מה שבדרך כלל אני לא מבין ככה, אבל עכשיו אין לי ברירה אלא להבין ככה. שרם מבין את הפסוק, זאת אומרת, מי לא יקבל לאיש לא יחל לבני אדם? אני חשבתי, בחוסר הבנתי כנראה, שירית יעקב, יעקב לא יקבל לאיש ולא יחל לבני אדם. והיה שירית יעקב בגויים, בקרב עמים רבים, כתל מת השם, קרביבים על הדשא, אשר יעקב לא יקווה לאיש ולא יחל לבני אדם. הרב לא מבין כמוני. והוא מבין שזה הולך כטל מאת השם, שהטל לא יקווה לאיש ולא יחל לבני אדם. טוב, מה אני אגיד לכם? אני קצת מתקשה להבין מה זאת אומרת שהטל לא יקווה לאיש ולא יחל לבני אדם. אבל זה מה שהרב אומר. כן, נכון, כנראה זה בכיוון כללי, זה כיוון הרעיון, אבל מה זה הטל מקווה לאיש? או אולי השם הוא לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. זה לא הטל, זה השם. הטל העליון יורד מת השם, שהשם לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. זה הרבה יותר, זה הרבה יותר הגיוני. השם לא, קיצור, לא זקוק לעזרה משום דבר, ושום דבר אנושי לא מוסיף בו, אלא יש בו את השלמות המקורית שאינה זקוקה לשום ערכים מצומצמים. והטל הזה היורד מאת השם, שהשם לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם, רק ממנו, מהשם, יוכל כוח עליון להיות מורק גם בחוגי החיים המוגבלים לתירם אל עליונות צביונם באמצעות הטל שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות בו את המתים. כן, זה כנראה הפירוש הנכון. רק הוא הטל, בהתקדמו לבוא, בהקדימו לבוא, בעת אשר אפסו החיים השפלים בכל צבונם, הטל סיגל את החיים של האומה לאותו הגודל העתיד, גם בעת אשר עדן לא בא העתיד. ואותו הטל כבר יחיה אותם אז. אמנם, הוא יחיה אותם לא ממש בתחיית המתים, כי לא הייתה תחיית המתים, אז כבר היינו בתחיית המתים. אמנם לא באותו הזוהר הרוחני במילואו, לא באותה האצילות החלוטה של העתיד, יוכל עולם מגושם, מוגשם, לקבל את אור חייו. במקום הטל הפנימי, גשם נדבות ירד. הבנתי. לו היה יורד טל כטל, מה ההבדל בין טל לגשם? אז חוץ מהתשובות שאתם מיד תגידו, אז יש את התשובה הידועה בגמרא בתענית, שיהיה כיתה לישראל שהתללים אינם נעצרים. גשמים יש והם נעצרים, אבל טל הוא לא נעצר, הוא תמידי. הטל הפיזי הוא, ישנה הנחה שתמיד יש טל, אם כי אתם זוכרים, אצל גדעון לא היה טל, אבל על כל הארץ או על הגיזה, מכל מקום בעיקרון הוא לא אמור לייצר הטל. ואם הטל הפיזי אולי נעצר בקושי, בטח הרבה פחות מגשם, מכל מקום הטל הרוחני, הוא מציין את החיוניות המתמדת שאיננה פוסקת. אמנם עוד הבדל יש בין טל לגשם, גשם הוא מאוד מגושם, ואילו הטל הוא מאוד פנימי. כלומר, הגשם יורד במכה, ריכוז במכה, ונעצר. ואילו הטל זה לחות, לחות מתמדת, מקפת. הטל של תחיית המתים, בפעל הוא ירד כגשם, ויבוא כגשם לנו. כלומר, הוא לא, זה טל, זה טל של תחיית המתים, זה האיכות של תחיית המתים, זה האיכות של טל תחיית המתים, ומכל מקום, היה שם איזה פרץ מרוכז, ופסק. כי העולם הוא עדיין מאוד מגושם, ואם כי היה פה את מה שאמרנו, בכוח החיות האלוקית, לרפות את ה... את המומים, להחיות את המתים, לתקן את כל החולשות שיש בריקום הפיזי של המציאות, כן, מבחינה מסוימת, אבל לא טוטלית, לא באותו אופי של טל תחיית המתים, כמו שיהיה לעתיד לבוא שאיננו נעצר, אלא רק הופיע כגשם נדבות. גשם נדבות, גשם התנדבות, באופן התנדבותי, לא רק חוק קבוע שאיננו משתנה, אלא גשם נדבות. התנדב הקדוש ברוך הוא נתן לנו גשם, וכך ירד הטל של תחיית המתים. גשם נדבות ירד, עכשיו בפנים, ואותו הטל החיה אותם. אם לא באותו הזוהר הרוחני במילואו, לא באותה הצילות החלוטה המוחלטת של העתיד, כי לא יוכל עולם מוגשם לקבל את אור חייו, הוא לא יכול לקבל את אור חייו, העולם המוגשם עדיין, באותו גובה שיהיה לעתיד לבוא בעת תחיית המתים. ועל כן, במקום הטל הפניני, ירד גשם נדבות. אבל הם הונפו בכוח אלוהי מרוכז, גשם נדבות, ממה לכל אותה השפלה שהתחתיתיות הגולמית היא גורמתן. זה נקרא טל תחיית המתים שירד עליהם כגשם נדבות. והנחלה, הנעלאה, לא בשום כוח אדם ניתתה, כי לא יקווה לאיש, לא יחל לבני אדם, הטל העליון, הנחלה, הנעלאה, לא בשום כוח אדם ניתתה, כי עם יד השם, היא כוננה לבנות אותה בניין. אשר דוב הדרו יראה רק במלוא התיקון של כל העלמים, אתה כוננת. נחלה, הרבה דברים נקראו נחלה פה, דומני שהנחלה ברור זה הכוונה לישראל. אם ירושלים נקראת נחלה, המקדש נקרא נחלה, ארץ ישראל נקראת נחלה, וישראל נקראו נחלה. ופה, הפסוק אומר, נחלתך ונלאה, מסביר הרב את המילה ונלאה, כמו המילה נהלאה, שנמצאת במיכה, שאוספה הצולעה והנהלאה הקבצה. ואשר הרי אותי, ושמתי הצולעה לשרית, והנעלאה לגוי עצום. נעלאה, שם כל זה נמשלים שם מישראל, אתם צוני, צון אדם, צון מריתי, אז הם, הצון שנדחו, אז הנדחה כבצה, הנעלאה, זה הצון שנתייגע בגולה, העם שנהיה חלוש, עייף, מוטש. זה נהלאה. והרב מסביר, נלאה אותו דבר. אני חושב שאנחנו מבינים נלאה אולי יותר טוב מנהלאה. על כל פנים, והנחלה, הנעלאה, ונלאה, זאת אומרת, הנחלה שיש בה עם ישראל שיש בה עדיין לאות, יש בה עדיין חולשה. איזה חולשה? חולשה, העולם המגושם, שאיננו יכול לקבל את אור החיים האידיאלי במלוא פניניות תלו. אבל הוא התקבל כגשם נדבות, שמינף אותם, מהניף אותם, ממה לאותה השפלה שהתחתיתיות הגולמית היא גורמתן, והנחלה, עם ישראל, החלוש מבחינת ההתאמה אל הגובה העתידני העליון, לא בשום אדם נתהוותה הנחלה הזאת בבריאותה, אתה כוננת, כי מיד השם היא כוננה, היא בנתה, היא הכינה, היא יצרה אותם כונניות, מבנה שאורגני, ששלם בכל הצדדים, לבנות אותה בניין. אתה, יד השם היא כוננה לבנות אותה בניין, בניין כזה שמתאים לדבר השם של תחיית המתים. אשר עודו ודורו, אומנם של הבניין ייראה רק במלוא התיקון של כל העולמים, לעתיד לבוא. ואתה כוננת. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל אחוריהם י' ב' מיל, והיו מלאכי השרת מדדין אותה, שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון, אל תקרי ידודון, אלא ידדון. טוב, עוד דרשה של רבי יהושע בן לוי, והפעם מאחר שהוא כבר עבר מפסוק משיר השירים, נפשי יצא בדברו, אל הפסוק שבתהילים, אז הוא ממשיך לדרוש עוד פסוק בתהילים, שם. יש מנדבות, כי הפסוקים שם בתהילים, גם הם מדברים, כמו בשיר השירים, על מתן תורה. יש מנדבות תניף אלוקים נחלה, נחלתך ונלאה אתה כוננת. והמשך הפסוק, מלכי צבאות ידודון ידודון, אל תקרי ידודון אלא ידדון, מלכי צבאות ידדון. רש"י י"ב מיל, זוהי מידת מחניהם, והיו הקרובים לדיבור חוזרים מפחת הכל עד קצה המחנה. גודל המחנה היה י"ב מיל, מכל דיבור ודיבור פשוט עפו לאחור. לאורך כל המחנה, כל שיעור קומה של המחנה, פשוט נסוג לאחור. חזרו לאחוריהם מכל דיבור. דיבור, נסוגים לאחור, ואז צריך לחזור להגיד להם עוד דיבור. אז מלאכי צבא השרת היו מדדים אותם, מקפיצים אותם חזרה אל מקומם, שנאמר מלאכי צבאות. ידודון ידודון, אל תקרי ידודון, אל ידדון. רש"י, י"ב מיל, זוהי מידת מחניהם, והיו הקרובים לדיבור חוזרים מפחד הכל עד קצה המחנה. מדדים אותם, מסייעים אותם להתקרב מעט מעט, לא כמו שפירשתי. אני אמרתי, מקפיצים אותם, הוא אומר, לא, 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 מדדים אותם קצת, כמו ניפול המדדה, בגמרא, שהוא מתקרב קצת קצת, צעדונים קטנים. שהיו חלשים, כי אישה המדדה את בנה בתחילת הילוכו. ידודון, משמע הם עצמם ידודון. ידדון, מדדים אחרים. הבנתי. אל תקרי ידודון, לא שהם, לא שישראל היו מסוגלים לדדות, אבל המלכים דידו אותם. אומר הרב, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל אחוריהם י"ב מיל, והיו מלאכי השרת מדדין אותם, שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון, אל תקרי ידודון אלא ידדון. כשאורה עליונה מברקת באה מספירות עליונות ונשגבות, שהן עומדות הרבה מאוד ממעל לכל הערך המהותי של הנושא המקבל את האורה. מוכרח הדבר שימלא הנושא המקבל מחשקים וכדרות עמוקה, ששואב אותה מתחתית מהותו, באותה הנסיגה ההשקפית שנסוג המקבל לחגבי המחשקים והמאפלים, אותה הקטנות האיומה שהוא נתון בה מתוך הרדתו הפנימית, מפני בעיקת ההוראה הגדולה הולכת ושופעת עליו בגלותה בגאון עוזה, היא מכשירתו להיות אחר כך בא בדליגות מהירות. אופס, הנה, אני רואה שהפירוש שאני הצעתי הוא כנראה שנשארתי במוח מהאוריינטציה של הרב. בדליגות מהירות, שלא בהדרגה ולא בפסיעות מדודות, ולא מהתגלות כוחו פנימה, כי מוספת חיים ועוז, אשר במלוא כל העולמים. המתייחסים כולם אל היחס הניסה שיש לאותו התוכן המתמודד מחיבורם של שני האורות, של האור הברקי המזהיר ומבהיר במלוא זהרירותו, ממה לכל ערכי המקבל ותכונותיו, ושל האור החשוך שבמעקי התחתיות של הכשרת המקבל, מקום הענווה והדיכאות, העצב אשר בו יהיה מקור כל מותר, הכעס המביא לידי שחוק, הדמעה המביאה את הרינה, הממולאה בהוד עליזת עולמי. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, הביאי קורו המרומם מכל סגב, המתעלם מכל ספיגת נשמה, אשר במעמד האומה כולה, בהתגלותה בחיים, מתוך החרדה של הכשרת ספיגת האורה הבלתי מוגבלה, ומתמודדת, חזרו ישראל לאחוריהם י' ב' מיל. כל מלוא ערכם רוחקו, הומחו, נתמלאו מאותה האורה החשוכה, המכשרת את הרוח לקבלת האורה המבהקת, המזרחת בכלילות פורותיה. והיו מלאכי השרת, לא בכוח עצמם, המורגש, כי אם בכוח אל אלים, המעלה כל היקום, בכוח הדרת גבורת אלוקים חיים, המתפוצצת בהמון כוחות החיים, השכליים והמלאים, הרגשה ושאיפת שירת עליזי קודש, שמגעם מתתחם באותו הגודל של שטף הרוח הולך וזורם בישראל מיד ולדורות. היו מדדים אותם, מחזירים אותם למקומה העליון ועוד למעלה למעלה, בהתפעלותן הרוחנית, אשר לכל המון העולמים מתעודדת כנסת ישראל לרום פערה. אל תקרי ידודון אל ידדון. אותה ההשבה אל הרוממות הבאה אחרי ההפלגה המכשרת אל ההופעה העליונה, היא באה לא בהדרגת ערכים, בשמירת סדר ועיונים מסודרים, הבאים אלו אחר אלו כסדר בניין העולם הרגיל בגשמיותו. ורוחניותו, אלא בהופעת הפתעה, בדליגה עליונה, בדידוי נמרץ, היא באה, מתוך שאינה צריכה לקנות מה שאינו לחדשו ולהמציאו, אלא להזריח מכוחה הכמוס את סגולותיה הגנוזות, אשר אחרי ההכשרה הקדרותית, הינן הולכות ושוטפות במלוא עוז, ממהרות ומתפשטות במהירות ברקית, והחיים הפנימיים אשר בנשמות, ועיזוז החיל והחוסן אשר במלוא עולמים והמון קהילותיהם המלאכיים, מתלכדים יחד והיו לאבוקת חיים רעננה עליונה, אל תקרי ידודון אלא ידדון, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ומתוך שישבתי בחושך, השם אור לי. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל אחוריהם י' ב' מיל, והיו מלאכי השרת מדדין אותם, שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון, אל תקרי ידודון אלא ידדון. כשאורה עליונה מברקת באה מספירות עליונות ונשגבות, שהן עומדות הרבה מאוד ממעל לכל הערך המהותי של הנושא המקבל את אותה האורה, אז כאילו כתוב פה, אז מוכרח הדבר שימלא הנושא המקבל מחשקים וכדרות עמוקה, ששואב אותם מתחתית מהותו. הרעיון פה הוא נורא דומה למה שראינו לפני רגע בפסקה הקודמית, שעכשיו הוא אמר סעיף החיים, שהוא מחייתה לעולם מוגבל, בגלל אותו אור של החיים, הבלתי גבולי, שהוא מקורו, אז הוא שואב אותו אליו. ופה זה רעיון דומה, הוא אומר, כשהאורה העליונה מברקת באה מספירות עליונות נשגבות שעומדות הרבה למעלה מהערך המהותי של המקבל את האורה הזאת, אז המקבל הזה זה פשוט מכה בו כמו סנברים. האור שהכלי הקיבול לא יכול להכיל אותו, אז הוא מקבל אותו כחושך. מוכרח הדבר שימלא הנושא המקבל מחשקים וכדרות עמוקה, ששואב אותם מתחתית מהותו. אבל מופיעה אורה, שמחה, גדלות, נפלאה, אור חיים. כן, אבל מאחר שהכלי הוא מגולם והוא מצומצם והוא נמוך והוא תחתיתי, אז שם נמצא איזה דיסוננס שהוא לא יכול להכיל את האור הזה, אז כתוצאה מזה שלא יכול להכיל את האור הזה, אז הצד התחתיתי של הכלי, הוא גורם את תחושת החושך כתוצאה מבריקת האור. מבחינה פסיכולוגית, זה מורגש עם מחשקים וכדרות עמוקה, ומבחינה מציאותית, זה עלול לי לגרום לנסיגה מכל הבחינות. נסיגת מעמד החיים, נסיגת נורמת החיים, קריסת מערכות חברתיות, כאשר הולך ומופיע אור, אז ברגע הראשון זה גורם לשוק ולהידרדרות מערכות. ואותה נסיגה השקפית, שנסוגה מקבל חגבי המחשקים והמאפלים, מבחינת התודעה, במקום רומות רוח ורומות קודש, אז יש מין קריסה פנימית ותחושה של דיכאון, מחשקים, מאפלים. אותה נסיגה השקפית, מבחינת השקפת העולם, אז במקום להתרומם, אז היא הולכת ומסתגרת בתוך קטנותה החשוכה. יש פה, מתחוללת פה נסיגה. הנסיגה השקפית שנסוגה מקבל חגבי המחשקים והמאפלים, אותה קטנות איומה שהוא נתון בה מתוך חרדתו הפנימית, האדם מופיעה עליו נשמתו, אורה, גדלות, שאיפות אדירות, אידיאלים אדירים, תודעת אחריות אדירה על החיים, והאדם נחרד מהגודל, נחרד מהאחריות, נחרד מהתוכן האידיאלי שהוא לא יכול להכיל אותו, אז הוא הולך, הוא מסתגר לתוך השריון שלו, כמו איזה שבלול. משתבלל. אותה קטנות האיומה שהוא נתון בה מתוך הרדתו הפנימית, מפני בעיקת ההוראה הגדולה הולכת ושופעת אליה בגלותה, בגונוזה. ההתכווצות הזאת וההתכנסות הפנימית וההתחשכות הזאת, היא דווקא מכשירתו להיות אחר כך בא בדליגות מהירות שלא בהדרגה ולא בפסיעות מדודות ולא מהתגלות כוחו פנימה, כי מוספת חיים ועוד אשר במלוא כל הימים המתייחסים כולם אל היחס הניסה שיש לאותו התוכן המתמלא מחיבורם של שתי האורות של אור הברקי המזהיר ומבריק במלוא זהריותו ממה לכל ערכי המקבל ותכונותיו, ושל האור החשוך שבמעקה התחתיות של הכשרת המקבל מקום הענווה והדיכאות, העצב אשר בו יהיה מקור כל מותר, הכעס המביא לידי שחוק, הדמעה המביאה את הרינה הממולאה בהוד עליזת עולמים. טוב, מה אני אעשה? אני מציע לעמוד פה, כי בלאו הכי אני לעמוד באמצע, ובלאו הכי בפעם הבאה נתחיל את הכל מההתחלה, אז נשמור את זה. מה רציתי להגיד? יום שני הבא, וזה מוצאי תענית אסתר. אני חושב שלא ישיעו. אז פורים שמח.